חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. שבוע נקרא פרשת תרומה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. השבוע אנחנו נלמד כוחה של המחשבה. פרשתנו כותבת לנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועשו ארון עצי שיטים המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו וכו', וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב וכו'. ואצל השולחן כתוב, ועשית שולחן, ועשית מנורה, ועשית מזבח. וכמובן ששואלים כבר חז"ל, למה בשני מקומות כתוב בלשון רבים, ועשו, ועשו, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכה, ועשו לי ארון, עצי שיטים. אבל לגבי המזבח, ועשית מנורה, ועשית מזבח, ועשית שולחן, ועשית. מהו ההבדל ביניהם? מלבד השאלה הזאת, חז"ל דורשים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה לא נאמר בתוכו? למה בתוכם? מה הפשט בזה? מה הם מתכוונים בזה? כך שואלים חז"ל, למה התורה לא כתבה בתוכו? וחוץ מזה, שאלת השאלות. אתה עושה ארון עצי שיטים, שם מונח הלוחות וספר תורה של משה רבנו. זה נמצא בקודש הקודשים, שעליו עומדים הקרובים, שם נמצאת השכינה. ומה התורה מצווה אותנו? איך אתה עושה את הארון הזה? וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ. איך זה הולך ביחד? מקום השראת השכינה, איך זה מתחבר לזהב, שיא הגשמיות, איך זה הולך ביחד, איך זה מתחבר ביחד. באמת בדרך כלל, אם אנחנו נתבונן, התפיסה של העולם, בני אדם חושבים שקדושה פירושו של דבר רק פרישות, סיגופים, תעניות, גלגולי שלג, לעשות כל מיני דברים שבעצם בן אדם כל כולו בצער ובבחיות וכלום מהעולם. ככה יש הרבה חושבים, וחושבים שהקדושה יכולים לזכות רק זו הדרך. התורה באה ללמד אותנו שזה לא רק זה הדרך, ואולי הדרך יותר טובה ויותר משובחת ויותר גדולה, כשבן אדם יודע לקדש את כל האמצעים הגשמיים, כמו שאנחנו נדבר. כי זה תפקידו של האדם. ואני אפתח בסיפור. הייתה אישה אחת צדקת, שזכתה למשפחה מרובת ילדים, והצליחה בצורה יוצאת מן הכלל. כל ילד יותר טוב מהשני. היה לה בלי עין הרע, משפחה גדולה, וכולם א' א', מוצלחים בלימוד, יראת שמיים, מידות טובות, פלא פלאים. שאלו אותה, מה הסוד שלך? הרי אתם יודעים שהיום לגדל משפחה, גם משפחה נורמלית ורגילה, בתוך הילדים, אחד ככה, אחד ככה, וכמה נופלים בדרך, וכמה לא מצליחים, כמה זה קשה, זה לא פשוט בכלל להצליח לגדל ולחנך את הילדים. ועוד יותר קשה שבעתיים, כשאנחנו מדברים על משפחה מרובת ילדים, בדרך כלל יש נשירות, יש כמה ילדים נושרים, כמה ילדים לא מוצלחים, כמה ילדים בעייתיים. ואצלה משהו יוצא מגדר הרגיל. כל ילד בונבוניירה. איך עושים? שאלו אותה, איך? מה הסוד שלך? אתם יודעים, יש בגמרא, שהגמרא שואלת על קמחית, זכתה ששבעה ילדים היו לה, ושבעה היו כהנים גדולים. וכולם התפעלו, שאלו אותה, איך זכית ששבעה ילדים, שבעה כהנים גדולים? זה לא פשוט. עכשיו הגמרא אומרת שהיא זכתה בגלל שהייתה נוהגת בצניעות מיוחדת במינה, שקורות ביתה לא ראו את השערות שלה. קדושה. האישה הזאת עם הישיבה, אותה אישה מספרת ואומרת שהיא שמעה שיעור שבעצם כמה חשוב שבן אדם יקדש את המאכלים שלו. שהאדם כשאוכל יאכל את המאכלים בקדושה. איך? איך עושים את האוכל קדוש? מה יש איזה תבלין של קדושה שמים בפנים ונהיה קדוש? מה הפטנט לזה? אז הרב אמר שאם בן אדם, אם האישה תדע שמכינה אוכל, מבשלת אוכל, היא אומרת שזה את כל זה היא עושה לכבוד הבורא יתברך, שיהיה לילדים שלי כוח ללמוד, להתפלל, לעשות את רצון השם, אתם יודעים מה זה קורה? כל האוכל נהיה קדוש. מה זה משפיע על הגוף של הבן אדם? הבן אדם, הגוף שלו נבנה כולו מקדושה. והיא המצאה את זה. לקחה את הרעיון, והיא פשוט בבית שלה, כל מה שהיא עושה לצורכי הילדים, הכל עם כוונה ומחשבה טובה, רק כדי שיהיה להם כוח לעשות רצון השם, כדי שיהיה להם חשק ללמוד, כדי שיהיה להם כוח ללכת להתפלל בזמן. ככה היא כל הזמן, זה המחשבות התאורות שמתרוצצות במוחה, בכל ההכנות של הבית. וזה הסוד, שהיא זכתה לילדים יוצאים מן הכלל, כיוון שבעצם המציאות הזאת, מה שהם אוכלים, אוכלים מאכל אחר, מאכל עם רוחניות, מאכל עם קדושה. הרי גם בדומה לכך מסופר על נועם אלימלך, רבי אלימלך מלזנסק, מסופר עליו שהיה לו בן לפני הבר מצווה, הוא היה שובב מאוד, שובב גדול. וכבר הוא מתקרב לבר מצווה, מכינים אותו כבר לבר מצווה, והנועם אלימלך, רבי אלימלך אומר, מה יהיה עם הילד הזה? איך עושים? הלך, הזמין את החיית, צריכים לתפור לו חליפה לבר מצווה. אבל אמר לחיית, אני רוצה להזמין אצלך בתנאי שאת החליפה אתה תופר אצלי. כי אני רוצה שכל שלב ושלב של התפירה שלך יהיה עם כוונה מיוחדת. כמובן, בשביל הנועם אלימלך הכל עושים. והחיית הסכים, העיקר שהוא יתפור את החליפה לבן של הנועם אלימלך. ואז הנועם אלימלך אומר לו, כשאתה חותך את הצוואר, את הבד, תגיד שכדי שיוכל באמת לעשות רצון השם, שלא יזיז סתם את הראש בחינם, כשאתה תופר לו את הכתפיים, שהכתפיים שלו יזוזו רק לעשות רצון השם. כל שלב בתפירה תעשה את זה בשביל שלילד יהיה לו את האפשרות לעשות רצון השם. ככה הוא אמר לו, וככה הוא תפר לו את החליפה. הוא עמד איתו על כל תפירה ותפירה, וכל שלב, על הידיים, על הכיסים, על הזה, הכל. והנה, הגיע היום הבר מצווה, והחתן הבר מצווה מתלבש עם החליפה שאביו תפר לו עם החייד בצורה מיוחדת במינה. ומאותו יום, משהו מדהים, 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 הילד הזה נהפך מקצה לקצה. עד אז היה שובב, משתולל, לא שומע, לא משתף פעולה. מאותו יום, אתה רואה אותו יושב להתפלל, משהו חדש, כאילו קרה לו איזה תהפוכה, איזה תפילה, איך הוא יושב ללמוד, איך הוא מתנהג, משהו מדהים. זה הכוח של המחשבה. ולכן, קהל קדוש יקר, ידידיי ואהוביי, כל המאזינים, צריך לדעת שהפסוק פה, אני רוצה להקדים רק שתי הקדמות קטנות, כדי שנגיע להבנת התורה ולמסר של התורה הקדושה. כותב בתנא דבי אליהו, אליהו הנביא אומר, הוא אומר את זה לגבי דבורה, הוא מדבר על דבורה הנביאה, איך דבורה הנביאה מקבלת ביטוי ושופטת את עם ישראל, כשיש שם אלעזר הכהן, בנו של אהרון הכהן. אז הוא כותב, תשמעו את המילים של אליהו הנביא, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בן גוי, בן ישראל, בן איש, בן אישה, בן העבד, בן שפחה, הכל לפי מעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו. אתם שומעים מה אומר לנו אליהו הנביא? מעיד אני עליי שמיים וארץ. כך אליהו הנביא בא לידי ביטוי, שלזכות לרוח הקודש, לקדושה, הכל תלוי בך, תלוי במעשה שלך. לא משנה באיזה קטגוריה אתה נמצא, אפילו גוי, אפילו עבד, אפילו שפחה, אישה, קל וחומר איש, קל וחומר בן אדם שמקיים תורה ומצוות, הכל תלוי במעשה שלך, כמו שנסביר בהמשך. אותו דבר כותב הרמב"ם מהלכות תשובה, פרק הלכה ב', הוא כותב, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי, טיפשי אומות העולם, ורוב גולמי בני ישראל. יש הרי בני אדם שהם כמו גולם, שלא מבינים עניין. אומר הרמב״ם, תשמעו את המילים שלו, אלא כל אדם ראוי להיות צדיק כמו שרבנו. כל אדם יכול להגיע. איך מגיעים לדברים האלה, מוריי ורבותיי? אף אחד לא יהיה משה רבנו, כי כתוב בתורה שלא קם נביא כמשה. אז מה הכוונת הרמב״ם? איך אתה יכול להיות כמשה רבנו? אז אני אסביר לכם את הדברים. האריז"ל אמר למערכו, כך מסופר, כך כותב הרב חיים ויטל בשער הגלגולים בהקדמה למתחת. כותב שהוא שאל את האריז"ל, אמר לו, איך אתה אומר לי שהנשמה שלי גבוהה מאוד אפילו לתקופת התנאים? איך אפשר בכלל לדבר? אפילו לראשונים אנחנו כקליפת השום. לדבר על תקופת התנאים? אז מה הוא אמר? הוא אמר לו, תדע לך, שאין מדד בשמיים לפי הגודל המעשה, אלא הכל תלוי לפי התקופה, הדור שאתה נמצא בו. ובדור שלנו, שכל כך התומעה המופצת, נדבר עכשיו על תקופתו של האריז"ל, אומר לו, כל מעשה קטן שאתה עושה, הוא יותר גדול 10 מונים ממעשה הכי גדול של התנאים. ולכן אם היית בדור התנאים, במצב של הדור שלנו, היית יכול להיות יותר גדול מהרבה תנאים אפילו. זאת אומרת, כאן האריז"ל מגלה לנו את ההתייחסות של בורא עולם למעשיו של האדם. והאדם יכול רק במחשבה אחת לקדש את הכל. ובדור שלנו, אתה הופך להיות כמשה רבנו. כי מה שהיה בזמן משה רבנו זה לא מה שיש היום. היום עם כל המדיה, עם כל הטכנולוגיה, עם הכל, כל מעשה הכי קטן שאתה עושה טוב, יש לו משמעות וערך והשפעה יותר ממשה רבנו. אז אתה יכול להגיע להיות כמו משה רבנו. זה הכוונה של הרמב״ם, וזה מה שמתכוון אליהו הנביא, שכל אדם יכול להגיע למדרגות גבוהות. הכל תלוי במחשבה שלך. ולכן באה התורה, כותב בעל הדגל מחנה אפרים, נכד הבעל שם טוב, על הפסוק שכתוב אצלנו, ולחושב ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף. התורה כאן מגלה לנו שעיקר הקדושה שהקדוש הוא משרה את שכינתו במקום, זה במחשבה של האדם. למה הוא עושה את זה? מה המטרה? מה התכלית? כשבן אדם חושב נכון וחושב כדי לעשות רצון השם, כדי לעבוד את השם, אז הכל מתרומם, הכל מתקדש, וזה משפיע מאוד מאוד מאוד. זה המקום להשראת השכינה. זאת אומרת, כל בן אדם יכול להפוך להיות משכן. לכן חז"ל מה אומרים? כתוב, ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. למה? ללמדנו כל אדם ואדם יכול להיות משכן לשכינה. הכל תלוי במה? במחשבה. כל מה שאתה עושה, מה המחשבה שלך? האם זה מלווה עם מחשבה טובה, או מלווה עם אפס, או מחשבה שלילית? לכן הכל תלוי איך אדם רק חושב. אדם צריך לדעת שכל דבר שאדם עושה, עושה לעשות רצון השם, זה מתקדש. שם השכינה שורה. כמו שהגמרא במסכת סוטה בדף י"ז אומר רבי עקיבא, איש ואישה שזכו שכינה שורה ביניהם. לא זכו, אין שכינה שורה ביניהם. מה זה זכו? מזכחים את עצמם. חושבים נכון. חושבים טוב. ואז השכינה שורה בבית. לכן אומר עכשיו, דוד אומר רבי נשחי, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו? מקום השראת השכינה וציפית אותו, זהב, מבית ומחוץ. כי התורה, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, שהשכינה שורה כאשר, אם אתה עושה את הזהב הזה, בשביל לעשות רצון השם, בשביל שתשרה השכינה במקום, אז את הזהב שהוא הכי מגושם, הופכים אותו להכי קדוש. הופכים אותו לכלי שראוי שעליו תשרה השכינה. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לנו מסר. שלא תתאה ותחשוב כמו אותם טיפשים שחושבים שלא שייך להגיע לקדושה, לגדולה, רק אם אתה תהיה איזה מנוזר מכל העולם. לא ולא. אתה תעשה לי תארון מזהב. רק מה כתוב? ויקחו לי תרומה לי, אומרים חזל, לשמי. אתה הולך לתת תרומה. של מה? כל הכבוד. איזה נדבן. אז אתה עושה את זה בשביל לקבל קומפלמנט? בשביל היוקרה? אוטו קרה? אין לזה שום הערך. אבל אתה תעשה את התרומה לשמי. כדי לעשות רצון השם. אם אתה עושה את זה כדי לעשות רצון השם, השכינה שם השורה. אתה הופך את הזהב הכי מגושם למקום הכי מקודש שיכול להיות לעם ישראל. זה הכוח של בן אדם, זה כוחה של מחשבה. ויקחו לי תרומה. זה המעלה שהאדם, עד כדי כך, הרי כותב האריזה בשאר הכוונות מביא את זה המערכו. הוא כותב שבעצם הוא הזהיר אותו, ככה אמר לו האריזה לרב חיים ויטל. אמר לו, עיקר ההשגה של רוח הקודש, במה זה תלוי? כשאתה תדע, כשאתה אוכל את האוכל שלך, איך אתה מברך על האוכל הזה? אם אתה תקדש את האוכל, אז כל הגוף שלך מקודש. ואז אתה זוכה לרוח הקודש. כי זה הדבר שמשפיע על האדם. מה מאפיל על הבן אדם? לזכות להתחבר לבורא עולם, לזכות לקדושה. הגשמיות. כשבן אדם עושה את זה רק להנאות, לסיפוקים, לתאוות, אז הכל נהיה אחור. זה הופך להיות כמחיצה וחציצה בינו לבין בורו. אבל כשבן אדם חושב ועושה את הכל כדי לעשות רצון השם, הכל משתנה. הכל מקבל אפיון אחר לגמרי, משמעות אחרת. כמו שהגמרא מספרת מסכת ביצה בדף ט"ז, על שמאי, כל האוכל שלו, של כל השבוע, היה אוכל אוכל של שבת. איך הוא אוכל של שבת? מה? היה מבשל שבת, משאיר לו כל השבוע? לא. אומרת הגמרא, בגלל שמה היה עושה? הוא יוצא ביום ראשון, מוצא איזה דבר טוב, יפה לשבת, לכבוד שבת. ביום שני הוא יוצא, מוצא יותר טוב. אוקיי, זה לכבוד שבת. וככה הוא עושה כל יום. ואז מה קורה? כל יום הוא אוכל את מה שכבר הוא קנה, אבל זה היה לכבוד שבת. כל האוכל שלו, קדוש, קדוש, אוכל של שבת. הכל במה? הכל במחשבה, סך הכל במחשבה. זה הכוח. ואז האכילה שלו היא אכילה של קדושה. הרי כתוב, הגמרא אומרת, מסכת פסחים בדף נ"ט, שהכהנים אוכלים את הקורבן והבעלים מתחפרים. מה זה מלמד אותנו? שבעצם האכילה הזאת של הכהנים, כיוון שאוכלים את הקורבן בקדושה, זה המחפר, כי אתה הופך את הגשם, את החתיכת בשר של בהמה, אתה הופך אותו לדבר קדוש. וזה מה שמחפר על כל החטאים של האדם. פעם אחת, היה איזה כפרי, שמע צדיק אחד מלובן, אתם יודעים מה זה מלובן? מלומד בניסים ונפלאות. הוא עושה ישועות גדולות. הוא החליט שהוא חייב לראות מי זה הצדיק הזה, זה המלאך שחי עלי אדמות. הלך אצל הרב הזה, הגיע לשם, הוא שואל את הגבי, אפשר להיכנס לרב? אמר לו, לא, כרגע עכשיו זה הפסקה, תחכה, עוד מעט יהיה אפשר להכניס אותך. אז אומר לו, ואיפה הרב? אומר לו, פה בחדר. אז הוא הציץ מהחרקים, מאחור של הדלת, והוא רואה איך הרב לוקח תפוח, מקלף, אוכל. אמר לו לגבי, תגיד לי, זה עליו מדברים את כל הניסים הנפלאות? אני הצצתי, ראיתי שהוא אוכל תפוח כמונו, מה, יכול להיות שזה הוא? אומר לו, כן, יש לך שאלות, תשאל את הרב. טוב, חיכה בסבלנות, נכנס לרב, אומר לו, כבוד הרב, שמעתי עליך ניסים ונפלאות, מה אתה מחולל פלאות? אבל כבוד הרב, אני רוצה להבין, אני הצצתי בינתיים וראיתי, אתה לוקח תפוח, אוכל, כמו שאנחנו. אז איך זה יכול להיות שאתה כזה? חשבתי שאתה מלאך, אתה לא אוכל, אתה... אמר, לא, 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 אני גם בן אדם ואני גם אוכל, אבל יש הבדל קטן בינינו. אתה, כשאתה רוצה לאכול ויש לך חשק לאכול תפוח, אתה מברך בשביל לאכול. אני הפוך. אני אוכל בשביל לברך את השם. זה ההבדל. האוכל שלי הוא רק אמצעי להשיג את הברכה. אתה בדיוק הפוך. אתה מברך רק בשביל לאכול. ולכן אתה לא יכול... זה ההבדל בינינו. כמו שהחפץ חיים מסופר עליו. החפץ חיים, פעם אחת נכנס לבית מרקחת, אמר לרוקח, רצה לחזק אותו, אמר לו, אני מקנה בך, מקנה בעולם הבא שלך. גדול הדור מקנה בי, אני סך הכל רוקח, עושה תרופות. אמר לו, אני אסביר לך. כן. אתה לא יודע, אתה עושה תרופות. התרופות האלה מצילות חיים. מרפאים בני אדם, אתה מוציא אותם ממוות לחיים. אתה יודע מה זה? כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. אתה יודע איזה זכויות? כל תרופה, עוד נשמה ועוד נשמה. אין לך מושג לב אתה מגיע. אומר לו, כן, אבל אני עושה בשביל להתפרנס. אני צריך פרנסה. אמר לו, כן, החפץ חיים אומר לו, כן, נכון. אתה צודק. אין בעיה שאתה תפרנס. אבל אם אתה תחשוב, כשאתה מכין תרופה, זה בשביל להחיות נפש, להציל נפש, אתה כאילו מקיים עולם מלא. זה לא מעניין השכר. שאלה מה המחשבה שלך. אם המחשבה שלך רק, אתה עושה את זה בשביל להרוויח 10 שקלים, אז זה שווה 10 שקלים. אבל אם אתה תדע שאתה עושה תרופה כדי להציל בן אדם, ואתה רוצה לעזור לבן אדם, אז התרופה שלך זה מציל החיים. זה כאילו מציל עולם ומלואו. כך זה המדד שבעצם כל מעשיו של האדם, בכל תחומי החיים, בכל המעשים שלו, אם הוא יכניס רק את המחשבה הנכונה, ויעשה את זה עם מחשבה נכונה, שהכל כדי לעשות רצון השם, אתה עוזר בבית, אתה מושיט יד לאשתך, אתה רוצה לעשות מצוות חסד, אתה עוזר לילדים שלך, אתה עושה את זה בשביל לעשות חסד, אתה אוכל, אתה עושה את זה שיהיה לך כוח לעבוד את השם. אתה יושן, שיהיה לך כוח לעשות רצון השם. רק המחשבה הזאת. אתה הולך להתרחץ. אתה רוצה שהגוף שלך יאפשר, יהיה נקי, נעים, שתוכל לעבוד את השם. הכל הופך ל... כמו שהרי ככה כתוב במדרש, שהילל הזקן היה אומר לתלמידיו, עכשיו אני הולך להתרחץ כדי לעשות חסד עם הגוף שלי. הכל תלוי רק במחשבה של האדם. זה הכוח של מחשבה. הגאון מבינה אומר, אם בני אדם היו יהודים, שכשבונים את בית הכנסת, בזמנם היו הכל מעיצים, אז הוא אומר, אם היו חושבים, כשמייצרים את הגרזן, עושים אותו במחשבה, כדי לחצוב בו, לחטוב בו העיצים, לבנות בית הכנסת, וכשחושבים זה בשביל בית הכנסת, הוא אומר, מי שהיה מתפלל בית כנסת כזה, מעולם לא היו לו הרהורים רעים. למה? מכוח הקדושה שהייתה שורה במקום. זה הכוח. זה הכוח לקדושה. וחס וחלילה גם להפך. כמו שכותב בספר החסידים, שאם אדם למשל יתפלל מסידור של רשע, התפילה שלו לא מתקבלת. כיוון שהרשעות שלו משפיעה על מה שהוא מייצר. כך פוסק את זה באמת האגרות משה. בחלק בית סימן וזיין הוא כותב, שאם אדם מתפלל בסידור שהודפס בשבת, התפילה שלו מעושה, כי לא יכול להיות קטגור, להיות סנגור עליו. כי זה משפיע. אותו דבר בכל הנושאים, למשל אתה הולך קונה תפילין, מזוזות, ספר תורה. יש לצערנו כל כך מופקר הדבר הזה, שאין עליו שום פיקוח. ישנם כאלה יושבים עם רדיו, עם שירי תועבה אפילו. הם רוצים ככה לעורר את עצמם, וכותבים עם השראת של תומעה, לא של קדושה. אוי ובוי לאותם תפילין, אוי ובוי לאותם מזוזות. הדברים האלה משפיעים על מי שמשתמש בהם, כיוון שהמחשבה משפיעה מאוד. הרי הנועם אלימלך מסופר, ראיתי בספר שומר אמונים, שהילדים שלו, הוא לקח איזה מלמד מיוחד שילמד אותם, היה אדם צדיק, ירא שמיים, אבל הילדים שלו אף פעם אין להם חשק ללכת אליו. הכל בכוח, בכוח. והמלמד הזה היה מנסה בכוח ללמד אותם ולהרביץ להם ולהכל. לא עזר שום דבר, אין להם חשק ללכת ללמוד אצלו. הנועם אלימלך רואה שזה לא הולך, אמר, חייב להיות איזה סיבה. חקר ודרש, תשמע, הוא בן אדם צדיק, ירא שמיים והכל, אבל זה לא הולך. קרא לו, אמר לו, תספר לי את כל ההיסטוריה שלך. איפה למדת? מה היית בגיל הזה, בגיל הזה, בגיל הזה? בקיצור, הוא הגיע, עד שהוא חקר אותו ממש לעומק, הגיע שהיה לו רב, שהיה מפורסם שלצערנו הרב, היה קורא את כל הספרים החיצוניים, דברים של תומעה, והוא לימד אותו. אמר לו, בגלל שלמדת תורה מבן אדם כזה, אז יש לך בפנים, עדיין לא הצלחת לזכך את זה. עדיין יש לך איזה תומעה, ולכן הילדים שלי לא מוכנים ללמוד אצלך. כי הם קדושים, רק אצל מישהו אחר. זה הכוח של ההשפעה. לכן זה לטוב ולרע. אבל התפקיד שלנו זה להרים את הכל, לרומם את הכל, לקדש את הכל, והכל רק במחשבה. תחשוב טוב. תראה איזה כוח יש למחשבה. מחוללת פלאים. אנחנו נמצאים ערב חג פורים. ידועים דברי האריזל שהוא אמר שיום כיפורים הוא רק כמו פורים, בכף הדמיון. הווה אומר שפורים יותר גדול מכיפור. איך יכול להיות? יום הכי קדוש שלנו זה יום כיפורים. כולם בתענית, כל היום מתפללים. התשובה לכך. ישנם שני דרכים בעבודת השם. יש עבודת השם כמו יום הכיפורים, בתעניות, לפרוש מכל הנאות הגוף. ואז באמת זה לא חוכמה להיות קדוש ולהיות צדיק, כי בעצם אתה אין לך, אתה מוותר על כל הנאות של הגוף. זה דרגה נמוכה. הדרגה הגבוהה ביותר בעבודת השם זה בדיוק ההפך. איך אתה מקדש את כל הקשמיות, וזה יום פורים. תאכל, תשתה, תשתקר, תשמח, עד לא ידע. אבל כל זה לעשות רצון השם. אתם יודעים מה זה עושה? זה הופך את הכל לקודש קודשים, לקורבנות. לכן הפורים הוא יותר גדול מיום הכיפורים, כי הדרך המעולה ביותר בעבודת השם, זה כשאדם יודע לקדש את כל הגשמיות, את כל החומר, הופך אותו לקודש קודשים. והכל במה? מחשבה. תאכל, תשתה, תשמח, תהנה, ינות טובים, בשרים מעולים. אבל תעשה את זה הכל, לעשות רצון השם, לשמח ולהודות לשם על הניסים הנפלאות. הכל קודש קודשים, זה קורבנות. זה הכוח של פורים, שהוא יותר גדול מיום הכיפורים, כי זו דרך בעבודת השם. בדומה לכך, מתבאר גם כן על חג השבועות. הגמרא במסכת פסחים בדף סמכת מביאה מחלוקת בין התנאים לגבי ימים טובים. האם אפשר לעשות, אחד אומר שאו כולו לשם או כולו לכם, אחד אומר חציו לכם חציו לשם. זאת אומרת, הכוונה היא שבן אדם או ייקח את כל היום כולו רק לתורה ומצוות ותפילות, ולא אוכל ולא שותה, או הכל רק לכם, ואחד אומר חצי חצי, חצי לשם, חצי זה. אבל בחג השבועות כולם מודים שחייב להיות גם לכם. אין מושג כזה שאתה תעשה רק תפילות, תעניות, מה קרה? חג מתן תורה דווקא, שמה שצריכים דווקא, שמה מוכרחים לשבת ולאכול וליהנות ולשמוח, למה? התשובה היא בגלל שעיקר עבודת השם, כי על ידי התורה, זה הקבלת התורה, שהכוח של התורה, אתה יכול לרומם ולקדש את כל הגשמיות, את כל האוכל שלך, כולו הופך להיות קורבנות, זה רק מקדש ומרומם. וזה התפקיד שלנו בחג השבועות, שאדם מקבל עליו את עול התורה, הכוח של התורה, להפוך כל דבר לקדושה. אם אתה אוכל ושותה ושמח כדי לעשות רצון השם, כדי ללמוד תורה, התורה הזאת היא מקדשת את הכל. וזה המעלה המיוחדת שיש ביום מתן תורה. בדומה לכך, אנחנו מוצאים גם כן למשל בר מצווה. על מה עושים כל הבר מצווה? תפילין, תפילין, תפילין. מה חוגגים? תפילין. אבל ריבונו של עולם, בר מצווה, הוא נכנס לקבל עליו עול התורה ועול המצוות, כל התרי"ג מצוות. למה תפסו רק את התפילין? רק את המצווה הזאת מבליטים, ועושים לך כל מיני דמויות וצורות, ועוגות של תפילין, וצילומים, והכל תפילין. מה חוץ מהתפילין? אין לו מצוות אחרות. יש לו שבת, יש לו יום כיפור, יש לו קדושה, כשרות, טהרה, הכל. למה רק את התפילין? אז ראיתי דבר יפה, כיוון שהתפילין מסמלים בדיוק את הדרך בעבודת השם. אתה מקבל עליך עול התורה ועול המצוות. מה העול שאתה מקבל עליך? תפילין. מה זה תפילין? אתה לוקח עור מבהמה, אתה הופך אותו לקודש קודשי. ומה? מחשבה. התפקיד של החתן בר מצווה שהוא מקבל עליו עול מצוות, זה פשוט לקחת את העור של הבהמה, להפוך אותו לקודש קודשים על ידי מחשבה. וזה המסר של איך מקבלים עול תורה ומצוות. תדע לך לקדש את כל החומר ולהפוך אותו לקודש קודשים. זה כוחה של מחשבה. ולמה זה כך, מוריי ורבותיי? אני אסביר לכם. עבודת השם היא מחולקת בשלושה חלקים. יש במעשה, יש בדיבור ויש במחשבה. והגדולה של הפעולה היא נמדדת ככל שיותר רוחני, יותר חזק. המעשה זה הכי מגושם, זה הדרגה הנמוכה. אחר כך דיבור, זה דרגה יותר גבוהה. ואחר כך המחשבה, זה כולו רוחני. מישהו רואה את המחשבה? לא. אז החלק של המחשבה, העבודה במחשבה, היא הדרגה הכי גבוהה במעשה, בעבודת השם של האדם, שבו יכול לחולל פלאות. זה הבסיס לכל עבודת השם, שבמחשבה טובה, או חס וחלילה ההפך, יכול לבנות או להרוס. הרי עשרת הדיברות. במה מתחילים? הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. מה זה? מחשבה. זה הדיברה הראשונה. שהמחשבה שלך תהיה אמונה לבורא עולם. אז דיברה אחרונה, לא תחמוד. זה הכל בלב, מחשבה. זאת אומרת, האדם יכול להתרומם במחשבה, יכול להידרדר במחשבה. לכן הגמרא אומרת במסכת יומא בדף כ"ט, הרהורי עבירה קשים מהעבירה. המחשבה יותר גרוע, היא פועלת בשמיים הרבה יותר מאשר פועל הדיבור בקל וחומר המעשה, כי הם יותר מגושמים מהמחשבה. ובאמת כותב רב נחמן מברסלב, שכל כך הכוח של המחשבה יכול האדם להשיג כל מה שהוא רוצה על ידי המחשבה. אם אדם ידע לשבת, להתרכז ולחשוב בעמקות ובאמת מה שהוא חושב, בין ברוחניות, בין בגשמיות, הוא יכול להגיע להשגה הזאת. אבל צריך לדעת איך לחשוב נכון. ואז הוא יכול להגיע לכל השגה. ובאמת אנחנו רואים את זה במאמרי חז"ל. למשל מסכת עירובין דף נון, כתוב שם שאדם קונה את שביתתו על ידי מחשבה. איפה הוא נמצא? איפה שהמחשבה שלו? לשבות. ידוע גם דברי הבעל שם טוב מביא אותם התולדות יעקב ויוסף פרשת חיי שרה, שהוא אמר פתגם, איפה אדם נמצא? איפה שהמחשבה שלו נמצאת, לא איפה שהגוף, כי המחשבה היא העיקר. ובאמת המקור לדברים האלה, יש למשל גמרא מסכת עירובין בדף נון עמוד ב', שאדם איך קונה את השביתה שלו? את המיקום שלו הוא קובע על פי המחשבה. אם הוא חושב לשבות במקום מסוים, אפילו שהגוף שלו במקום אחר, כאילו הוא נמצא במקום שהוא חושב. זה כוח המחשבה. אותו דבר לגמרא מסכת קידושין בדף מ"ט עמוד ב' אומרת. למשל אדם מקדש אישה, רשע מרושע, עובר על כל התורה כולה. אומר, הרי את מקודשת על מנת שאני צדיק. אומרת הגמרא, מקודשת. למה? כנראה שם ההרהר, תשובה בליבו. זאת אומרת, הוא חשב לחזור בתשובה, הפך להיות צדיק. הוא רשע מדופלם, עם דיפלומה. אבל הוא חשב, כבר הפך. זה כוח המחשבה. המחשבה יש בכוחה לשנות ולהפוך ולחולל פלאות לטוב ולרע. הכל תלוי רק איך חושבים. עד כדי כך שהמרן הרב שך כתב בצוואה שלו, הוא מבקש מי שרוצה לעזור לו ולעשות לו טובה, לעשות לו חסד, אפילו רק מחשבה אחת קטנה של מוסר, יהיה לו נחת רוח גדול מזה, כיוון שאף אחד לא מבין מה המעלתה של אפילו מחשבה אחת טובה. מחשבה טובה. לכן צופים מאזינים יקרים, אנא, בואו ננצל את הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נתן לנו מוח לחשוב. אנחנו לא בהמות שלא יודעים לחשוב. נתן לנו כוח לחשוב. ועוצמה כזאת במחשבה של האדם, שעל ידי המחשבה שלו משנה את כל המציאות, מה שמתחולל מסביבו. אתה הולך לאכול, תחשוב שיהיה לך כוח לעשות רצון השם. אתה הולך לישון, תחשוב שאתה רוצה לנוח, לחדש כוחות כדי לעבוד את השם. אתה עושה למישהו טוב, אתה מכין קוסטה למישהו, תחשוב לעשות איתו חסד. אז מה קורה? כל לגימה שהוא שותה, אתה מקיים מצווה. הכל תלוי במחשבה. טוב, בונה בניין, קבלן, בונה בניינים. תעשה, תחשוב. אני מיישב את ארץ ישראל וקיים מצווה. מאפשר לאנשים שאין להם איפה לגור. הכל הבניין שלך הופך להיות משהו אחר. לא לחשוב רק על הכסף, לא לחשוב רק על הדברים הגשמיים. לחשוב על הדברים הרוחניים. אתה אוכל בשבת, תחשוב לעשות רצון השם, לענג את השבת. תאכל, תהנה. אתה חוגג את חג הפורים בשמחה ובססון, עד אלו ידע, מצוין. אתה עושה את זה כדי לשמוח ולהודות לשם על הניסים, וכמצוות חזל לשמוח. אז אתה, הכל נהיה קדוש. לכן אותה אישה זכתה סגולה לזכות לילדים חונכים, שהם אוכלים רק קודש, קורבנות כל הזמן. זה הכוח של המחשבה של האדם. אדם יכול לקדש את הזהב, ולהפוך אותו למקום שבו השכינה שורה, קודש הקודשים. את הכי מגושם אתה הופך לקודש. את התפילין אור של בהמה, אתה הופך אותו לחפץ המקודש ביותר. הכל תלוי במחשבה. יעזור השם, נזכה כולנו לדעת לחשוב נכון, להעריך את המחשבה שלנו, ולנצל את הכוח שלה, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע רב, ונזכה לדור ישרים ובורך. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל הצופים והמאזינים היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.